השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
טוב. מה שחוזים לקראת הסוף, מתקרבים לסיום מעשה. אנחנו חוזים במפגשים שלו עם האנשים הגדולים, לא יודע כמה לעסוק בזה, אם אולי יום יותר ניגע בהכנה לשבועות בעזרת השם. רק נראה קודם כל את איפה שאנחנו חוזים. השני המלכות הולך, מדבר, פוגש אנשים, זה מפנים אותו מתי שמתעקש, הלאה, לעוד אנשים. יש פה שלושה אחים שכל אחד ממונה על משהו אחר. הראשון ממונה על החיות, השני על העופות, והשלישי ממונה על הרוחות. ואנחנו פה רואים שיש ממונים בעולם. העולם מלא בממונים. העולם מלא בממונים. לכל דבר יש ממונה, מישהו שאחראי עליו, שהוא בעל הבית על הדבר הזה. וכשאדם נתקל בממונה הזה, אז או שהוא מכוון על ידו אל המטרה, או שעל ידו חלילה הוא מחמיץ או מוסך הדעתו מהמטרה, כי הוא לא ראוי, או כי לא מספיק התעקש, כמו שראינו בסיפור הזה, שהעקשנות מביאה המון דברים טובים. על כל דבר יש ממונה, על כל עולם יש ממונה, לכל עולם יש את הממונה של אותו עולם, בעולם, עולמות רוחניים. וכל עבודת השם שיהודי עובד, יש איזה ממונה מסוים שממונה על הדבר הזה. אתה צריך להגיע לממונה הזה ולהצליח לשכנע אותו שאתה רוצה באמת, שאתה ראוי. איך אתה נעשה ראוי? אז מי שהוא לא ראוי, הדרך הטובה והטובה ביותר להיות ראוי זה על ידי שמתעקש ומגלה שהוא רוצה מאוד. יש איזה בהקשר לזה דיבור שאדם נוסע לצדיק. למה הוא נוסע לצדיק? כדי לחפש אחר עבדתו. איזה עבדה מדובר? מדובר על עבדות רוחניות. אדם מאבד דברים רוחניים, כל מיני דברים שהוא איבד. כמו עבדת בת המלך, שזה שם מאוד כולל לעבדות רוחניות. אדם מאבד את השמחה שלו. הוא חושב שהוא לא שמח, הוא לא מבין שפעם הוא היה שמח. לא דווקא בגוף זה, אבל הנשמה שלו יש לה שמחה. אדם מאבד את הקדושה שלו, את השלווה שלו, את הדבקות שלו. כל דבר טוב שאנחנו רוצים להשיג, הוא בעצם דבר שאיבדנו בגלגול זה או בגלגול אחר. הרבה בגלגול אחר, גם בגלגול זה או בחטא אדם הראשון. מי שכבר סידר את כל הגלגולים עד אדם הראשון, אז יש בעיה, מה שנקרא עציו של נחש. הצדיקים הגדולים, אותם יחידי הדורות, יחידי הסגולה כמו ישי ועוד צדיקים שהיו מתו רק בעציו של נחש. מה זה נקרא בעציו של נחש? שאת כל ההיסטוריה הרוחנית שלהם הם טיפלו בה, בהכל, כל הגלגולים, הכל, עד שהגיעו לנחש הקדמוני שהטיל זוהמה, שעשה את הפיתה, את חווה, ואחר כך את האדם הראשון דרך חווה לאכול מהעץ. והפגם הזה, הדבר היחיד שאי אפשר לטפל בו בגוף, צריכים שזה להיפטר ולהיקבר, ורק אז יש פתרון לזה. ודאי, ודאי, ודאי. לכן הם לא יכולים, אבל האדם לא יכול בעצמו לתקן את זה, ולכן ייתכן, לכן הצדיקים האלה, זה מה שנשאר להם. לנו יש עוד דברים לתקן לפני כן. העבדות האלה בשביל לחפש אותם, אז מה אדם עושה? כמו שמי שאיבד משהו, אז מי שהוא המוצא הישר, מה עושה? שם פתק או שם הודעה ושם הוא מכריז שהוא מצא. והמאבד, זה שאיבד את הדבר, מתי שהוא רואה את הפתק הוא מתקשר, ואז מבקשים נותן סימנים. מה הסימנים עושים? הסימנים מוכיחים שאתה אכן בא לעבדה. אחרת יבוא איזה רמאי. לכן אמר רבי נחמן, שאתה מגיע לצדיק ומבקש את העבדה שלך, אתה אומר אני רוצה לזכות ואני רוצה להיות יותר טוב, אני רוצה דברים גדולים וטובים, אז בסדר, בסדר גמור, הכל טוב. אבל יש פה שלב, מבחינה הלכתית שואלים האם אתה לא רמאי. הצדיק בודק אותך האם אתה לא רמאי. איך הוא בוחן אותך אם אתה לא רמאי? תן סימנים. על מה אני אתן סימנים? איזה סימנים אני אתן? אני לא יודע אפילו מה זה, איך קוראים לזה. אתה אומר, אני רוצה לזכות, להיות, להתפלל בכוונה, אני רוצה להיות בישיב הדעת, אני רוצה להיות תבוק בהשם, רוצה להיות עם לב טוב. אתה אפילו יודע איך זה נראה. על פי רוב הדברים שאנחנו כוספים אליהם, הם נראים כל כך רחוקים שלא יודעים איך הם נראים. אז מה הסימנים שלנו? יש סימן מובהק. דבר שאכפת לך ממנו, הוא שלך. כמו המשפט שלמה מפורסם, עם שני אנשים, שתי אנשים שכל אחד טענה שהילד שלה, אז מה שלמה מלך אמר? תקחו, תגזורו, תגזורו את הילד, תביאו סכין, תגזרו, תחתכו. איזה מין, מה הפשרה, איזה סוג פשרה זה? למה אז התברר? האחת שקפצה אמרה, כן, תחתכו אותו, מה שלמה מלך זה לא אמא שלו. האמא, אכפת לה לבן שלה, היא מוכנה עם שור נפש בשבילה. ומי שלא, לא אכפת לה, אם היא גרילה, גרילה, הצליח לה, לא הצליח, לא מצליח, שימליג וגם לך לא יהיה. ועל זה יש דין בגמרא מאוד מעניין, שמתי שבמחלוקת בין שני אנשים על עסקי ממון, חזקות, דברים כאלה, נקלה למבוא סתום, מבוא סתום שלא יודעים מבחינה הלכתית איך להכריע, כל אחד מביא את הטענות שלו, יש כל מיני מצבים שבהם אין מצב להכריע, אז האחראי כל דעלים גבר. תגידו, חבר'ה, 1, 2, 3, קדימה, מי שתופס ראשון, מי שמצליח, יש בזה דעות שאומרות, יש שיטה שאומרת, כל דעלים בראיות, שכל אחד ממי שיצליח להוציא הכי הרבה ראיות, הוא ינצח בוויכוח. יש שיטה שאומרת כפשוטו, מי שיצליח לקחת את זה, זה שלו. איפה היגיון? מה זה? התורה תומכת באלימות, מה, בכוחנות? מסבירים ומפרשים דבר נפלא ביותר. אדם שדבר שלו, שחפץ שייך לו באמת, והוא יודע שזה שלו, הוא מקבל כוחות פנימיים מאוד מאוד חזקים, בין אם זה להוכיח הוכחות או לקחת פיזית את הדבר, אפילו בלי קשר לכוחות הגופניים שלו. מה שאין כן השני שהוא בעצם רמאי, והוא יודע שהוא רמאי, הוא רק החליט לעשות ככה על הדרך, לקחת איזה סיבוב, לעשות איזה, לגנוב מישהו, אז מתי שיגיע לשעת מבחן, אז יהיה לו רפיון שרירים, הוא לא יצליח. לא יהיה לו את הכוח לעמוד כנגד מי שזה באמת שלו. זה טבע. אדם שזה שלו, הוא יאחוז בזה שלו. כשזה לא שלו, אומר, טוב, חשבתי לקחת על הדרך, לא יצליח, נמשיך על לחפש את הקליינט הבא. יש כאלה גנבים שמנסים לגנוב, לא מצליח, עוברים לדלת הבא, לא משקיעים יותר מדי הרבה. אדם שרוצה שדבר שמשייך לו באמת, הוא יעשה הכל ומסור נפש לדבר הזה. לכן... מה זה? מה זה? מה זאת אומרת? נשמעים דבריו, נכון, אבל אם יגיע מצב שהוא יצטרך למסור נפש על הדבר הזה, להיאבק עליו, אם הוא גנב הוא ירד מזה. אם הוא אדם אמיתי על פי רוב, אם זה אמת שלו, למסור נפש בגלל שזה שלו. אני לא אומר שלא נשמעים דבריו, אבל מתי שהוא יצטרך למסור נפש, ימיד אותו בשעת מבחן, הוא ימסור נפש, זה שלו, הוא לא יעזוב את זה, זה חלק מהנפש שלו. ולכן כשאתה רואה שאנשים לפעמים מתווכחים מאוד, ומישהו מאוד מאוד אכפת לו, לפעמים הדיינים יכולים לפי זה לדעת שיש פה סיכוי שזה שלו. כי זה, אם כל כך אכפת לו, אז משהו פה, זה בנפש שלו. אדם שגונב זה לא כל כך אכפת לו, הוא רוצה לגנוב, להצליח, להרוויח.
אדם קרוב אצל עצמו. כיוון שקרוב אצל עצמו, יכול להיות מציאות של להאמין באמת ובתמים, בצדקתו, וגם הצד השני.
נכון, זה כבר מתי שאדם מת יכול לטעות, וכל אחד חושב שלו, שיש ויכוחים, ומתי שיש בירור, אחד גנב ואחד לא, אז זה יהיה ככה בדרך כלל. ככה חזל אומרים. אפשר גם לראות את זה בחוש, שאתה רואה שבנקודת מבחן אדם נמצא על מה ששלו מת מסור נפש. שיש ויכוחים, כל אחד חושב על משהו אחר, זה כבר דוגמה אחרת, שבה אדם משכנע את עצמו שלו, משהו אחר. ואדם שבא לגנוב משהו, זה לא כמו אחד ששומר על הבית שלו. הגנב ובעל הבית לא מסור נפש אותו דבר. לא סתם גנב ולא מסור, להם כן הוא לגמרי. עכשיו, ברוחניות הצדיק בודק את האדם, בזה שבודק כמה אתה מוסר נפש על הדבר הזה, כמה אכפת לך, עזוב, לא שלך, לא שילמת על זה כלום, אבל אתה מוסר נפש, אני יודע שהעבדה שלך, שייכת לך. לכן אמר רבנו, אומר רבי נחמן, תדע, אם אתה רוצה לקנות קניינים רוחניים שאין לך, ואתה מבין ואתה מאמין שזה באמת יש לך את זה, רק זה לא אצלך, זה עבד לך, ואתה מבין שלצדיק כן יש את זה, כיוון שהצדיק מקבל את כל העבדות שלנו, יש איזה סימוכים מחזל, שכתוב שמשה רבנו קיבל את כל האורות שעם ישראל איבד בחטא העגל, הוא לקח את כל הכתרים שהם איבדו. מתי הוא מחזיר לאדם את עבדותיו? כשאדם יוכיח בעלות על הדבר. ואיך אתה מוכיח בעלות? לא עם שטר, בדמעות. אתה מוכיח בעלות עם עקשנות. מתי שאתה צועק ומתחנן ומדבר הרבה הרבה דיבורים, אתה מוכיח בעלות על הדבר. עכשיו שימו לב לאיפה זה לוקח אותנו לדבר הזה. אמרנו שבועות, וזה נושא שנדבר עליו יותר היום. הרי אנחנו עוסקים בסיפור, אנחנו נמצאים בשאלה מלכות הולך ומתעקש, מתעקש נגד הסיכויים, נגד השכל. בסוף הוויכוח, רק נקרא לפני שנדבר על השבועות, קטע מאוד יפה, מאוד יפלא פה, הוא שלח אותו, הממונה על העופות, לאח שלו, שמונה על הרוחות. אמר לו, תשמע, אתה מתעקש במדבר, אם אתה מתעקש, להלן במדבר נמצא שם אחי, ממונה על כל הרוחות, הם רצים כל העולם, אולי יודעים הם. תשמע, נלך אל הבעל הרוחות ההוא. הלך כמה וכמה שנים לבקש, מצא אדם גדול גם כן, ונסע גם כן אילן גדול כנל, ושאל אותו גם כן כנל, והשיב לו כל המעשה כנל, ודחה אותו גם כן. והוא הפציר אותו גם כן ואמר לו, לאדם השלישי, האדם השלישי אמר לשני המלכות, למענך אני אקרא לכל הרוחות שיבוא. ונשאל אותם. וקרא אותם, קרא לכל הרוחות, כולם שייכים אליו, ובאו כל הרוחות, ושאל את כולם, ולא ידעו, אף אחד, זהו, סתימת הגולל מה שנקרא. אף אחד לא ידע מער ובצר, די, כאילו, נגמר הכל, זהו, עכשיו זה הסוף, אין יותר אח רבי. הממונים על כל שלושת העולמות, עשייה, יצירה, בריאה, הכל, סקרנו, סרקנו הכל, אין, לא נמצא. שאלנו את החיות, את העופות, את הרוחות, איזה נקרא נפש, רוח נשמה, שאלנו את כל הבחינות הרוחניות, האם יש משהו כזה, אף אחד לא מאשש כזה רעיון, אף אחד לא מאשר כזה רעיון. כלומר, מה שאתה מחפש, לא כתוב באף ספר. ומה כן כתוב? שיש אנשים שהם בעלים על החיות, זה נקרא חיות, זה החיות שיש בתורה. יש כאלה על העופות, זה המידות הקדושות שלה, יש כאלה שהם בעלי מידות, יש כאלה על הרוחות, שזה מחשבות. אבל מי שרוצה למצוא את השם בתוך אר ומבצר, זה נשמע מאוד מוזר. כלומר, אם אתה היית כמונו, אדם גדול כזה, אחד שמחזיק אילן ביד, גיבור חיל רוחני, מוצלח, אז יש לך מה לחפש בעולם. אבל אם אתה מחפש את מה שאתה מציג, שאתה מחפש, כלומר, את ההר של זהב, שאמרנו כבר שזה הר של נפילות, הר של התחדשויות, מבצר של מרגליות, הדברים האלה, רצו ושוב, החיפוש שלך, אתה מחפש את השם בתוך הכישלונות שלך, כמו שכבר דיברנו כמה פעמים, אין, אף אחד לא מכיר כזה דבר. מה אתה ישנת כבר, נרדמת, אז מי אתה, מה אתה רוצה? כבר עבור כל כך הרבה שנים, מה אתה מחפש בעצם? אין לאף אחד שום מראה מקום איפה לחפש את העבדה הזאת. מה קורה אז? אותו רגע של רגע לפני אוש מוחלט לכאורה, שאומר לו כבר, אתה רואה איזה שטות, סיפרו לפניך, ואז התחיל לבכות מאוד, ואמר, אני יודע שישנו בוודאי. אומר לו, שמע, אומר, אני יודע, מאיפה אתה יודע? תגיד, מאיפה, מתי נולדת? מאיפה אתה יודע? מה זה אני יודע? למדת את כל התורה שאתה יודע? אני ממונה על החיות, על העופות, על רוחות, מה אתה יודע אתה? אני יודע. יש מושג של אני ידעתי, דוד המלך אומר, אני ידעתי. יש מושג של אני יודע, יש ידיעה, אם כבר כולם יודעים שיש שם מושג ידע אוניברסלי כזה, כללי, שזה תת מודע, או כל אחד עכשיו קורא לזה, שכל אחד יש לו את כל הידע, בכל אופן את כל האינטליגנציה, את כל מה שנמצא כביכול במציאות. אבל יש ידע כזה שהוא מחוץ למוח. יש ידע כללי. אתה יודע. אתה יודע שיש השם ברך, אתה יודע שאין ייאוש בעולם כלל. בתוך כך, ראה שבא עוד רוח אחד. פתאום מגיע עוד רוח שלא, זה לא מוכר. מאיפה הוא הגיע פתאום? כעס עליו הממונה. מדוע התאחרת כל כך? אני קראתי לכולם. לא גזרתי שיבואו כל הרוחות. למה לא באת עמהם? וישיב לו שנתעכבתי מחמת, שימו לב שהייתי צריך לשאת בת מלכה. בת מלכה? רגע, רגע, זה נשמע מוכר הסיפור הזה. אל הר של זהב, אופה, מבצר של מרגליות. ושמח מאוד. פתאום מגיע איזה רוח, שלפרית כזאת, הגיע אחרי כולם, שואל אותה, למה התעכבת? סיפור מוזר, אני סחבתי איזה בת מלך להר של זהב, מבצר של מרגליות, רק אפשר לדמיין מה היה קורה, אילו השני המלכות לא היה מקדים את הרוח ומספר את הסיפור לה, לממונה, איך הוא היה כועס, תגיד, תמציא לפחות תירוץ יותר קרוב למציאות, מה, סחבת בת של מלך להר של זהב, מצא שם רגליות, אין כזה דבר. אבל הוא כבר שמע את הסיפור מהשני המלכות, והוא יודע שיש דברים בגו, יש פה דברים מוזרים בעולם, יש דברים מעניינים, ועכשיו הוא גם שומע את זה מהרוח, והבעל המעשה מוכיח, איך הוא אומר, הגיע הרוג ברגליו, יש כזה מושג, והוא הגיע, הוכחה, מה תגיד? לא נעסוק כל כך ברוח הזאת, אבל כבר נזכיר אותה קצת, הרוח הזאת, דבר אחד רואים, היא לא שרה למרותו של הממונה. היא היחידה מכל הרוחות שהיא לא תחת מרותו. עובדה איכרה. מי יכול להגיד לבוס, רגע, הייתי צריך לעשות איזה שליחות. מי נתן בכלל את השליחות הזאת? מי נתן את השליחות הזאת? למה הוא לא ידע על השליחות? הוא ממונה על כל הרוחות. הרי גם שאר הרוחות מן הסתם היו עסוקות בכל מיני שליחויות חשובות. אף רוח לא עושה סתם מסע בעולם. זה כתוב כבר בפסוקים. שכל רוח יש לה את המקום שמנה יוצאת, ומה שהיא עושה, לכל אחד יש את התפקיד שלה, להזיז את העננים, ולכל אחד יש תפקיד משלה. אלא מה? יש פה רוח שהיא שונה מכל הרוחות, זה רוח מיוחדת מאוד, וזה רוח הקודש כזאת, שהיא לא נתונה למרותו של ממונה, היא מעבר למוכר, מעבר למצופה, והיא היחידה בכל תבל שמדברת באותו שפה של השני המלכות. אתה יכול לראות שני מוזר, שאם אתה מדבר לא לעניין כביכול, מתבודד, מבקש, מצפה לכל מיני דברים, להיות יהודי טוב, מי עוסק בזה? כולם עוסקים או במצליחנות בעולם החומר, או במצליחנות בעולם הרוח, אבל אחד שמחפש את השם בתוך מה שלא הולך לו, מתעקש לחפש את השם, זה היצור המוזר הזה, שבעצם אף אחד לא מדבר בשפה שלו, יש לו שפה לא מוכרת, ולכן הוא נראה כל כך מוזר, וזה כל כך מייאש, פתאום מגיע איזה רוח, שהיא לא שייכת לאף אחד, וגם הממונה על הרוחות לא יודע את דרכה של אותו הרוח, והיא מדברת בשפה שלה, שני למלכות, והיא אומרת, כי יש כזה דבר, ואני עצמי הבאתי את זה, ובסוף היא גם הופכת להיות הטרמפ שלוקח את השני למלכות לעניין שלו. בשבועות, הדמות שמלווה את שבועות, זה דוד המלך דבר ראשון כמובן, שזה היורצייט שלו, אלולה דוד המלך, והסבתא שלו, רות, אנחנו קוראים הרי אז את המגילת רות בשבועות. שבועות זה רות בעצם. רות ודוד המלך זה שבועות. וכל הסיפור של שבועות, של מגילת רות, איפה הוא מתרחש? מה הרקע שלו? הרקע שלו זה סעורים. ימי קציר, סעורים. זה היה מי שקצרו סעורים. זה היה תקופת קציר סעורים. והתקופה הזאת נעשה הסיפור המופלא של רות, המוביה ובועז. ומה שאחר כך כל הצאצאים שיוצאים מנה בזרע המלוכה. קציר סעורים, המלטן אומר, המלטן ברסלב, שסעורים, זה כתוב באריזל גם כן, מתחיל כבר באריזל, הגילוי הזה, זה גבורות. זה גם מביא בגימטריות של השמילה סעורים. והסעורים זה הפוך מ... זה לא כמו חיטים. חיטים זה בסדר, דווקא זה צד של חסדים יותר. אבל סעורים, לא יודעים חסדים, אבל זה לא גבורות. סעורים זה הצד של הגבורה בעולם, סעורה. ולכן המושג ציר סעורים זה עיסוק עם גבורות. יש תקופה שקוצרים את הסעורים, שהסעורים מגיעים לבישולם וקוצרים אותם, עוסקים באיסוף של גבורות, של דברים שהם יותר של צמצומים. גם בתקופה שלנו עכשיו יש את העיסוק עם הסעורים. יש הרי יש את הקורבן שמביאים בהתחלה מסעורים, שזה מאכל בהמה. ובשבועות מביאים כבר את החיטים, את הלחם, וזה מחיטים כבר. בשבועות זה כבר מאכל אדם. אבל לפני שבועות, ספירת העומר היא בסמל של סעורים. שסעורים זה מנקה מאכל בהמה. כלומר, הסיפור של רות המואביה מעשה לתקופה של מאכל בהמה. יש כזה סתם הגדרה כזאת, שיש מאכל, זה מופיע הרבה בליקוטי מוהר"ן, מאכל שנקרא מאכל בדרגה של מאכל בהמה, וישו כבר התברר והוא נעשה מאכל אדם. זה כבר דרגה יותר גבוהה. כל מאכל מתחיל, כל הבריאה מתחילה מאכל בהמה, שזה דבר מאוד נמוך, ואחר כך זה הופך להיות מאכל אדם, שזה הכוונה שמקבל כבר כוח שהאדם יכול לברר את המאכל הזה, את האכילה הזאת. אבל לפני כן זה מסוכן, לכן כתוב צריכים להימנע מלאכול מאכל שלא יתברר עדיין מאכל בהמה למאכל אדם, כי זה יכול להפיל את האדם למצב של מצב בהמי, לדמיונות, למדמה. לכן מאכל בהמה זה מאכל שצריך זהירות ולא לצרוך אותו, אלא שם יש את העיקר עבודה, בתקופה של מאכל בהמה, עיקר העבודה זה לדמור ולשתוק, כי זה נקרא בהמה, שאין לי דיבור, אני לא יכול לצרוך שום דבר, אני לא יכול עכשיו להזין את עצמי בדבר הזה, אני יכול להמתין ויכול לקבל את המציאות כפי שהיא. בימי קציר חיטים, בגדי קציר סעורים, מה שקורה זה שאומרים לך שהעבודה הזאת, הסיפור הזה של רות, הוא נעשה בתקופה שבנפש שלך אתה קוצר סעורים, אתה קוצר קש, אתה אוכל קש, אתה אוכל עצים, אתה לא עכשיו נהנה מלחם וככה פריך מחיטים, אלא מסעורים. מה קורה במי קציר סעורים? מגיע מישהי, נעמי, מגיעה שם מחוץ לארץ עם כל ההיסטוריה שלה, ואם מר לי השם, אל תקראו לי נעמי, קראו לי מרה, קורא לי מרה, אני לא נעים לי, מר לי, מר לי, מר לי, והיא חוזרת לארץ בחזרה, ונדבקת בה ההחקלה האחת של הרות, השנייה הולכת להיות אורפה, היא ממנה נעשה, הצאצאים שלה הופכים להיות מי זה? גוליאת ואח שלו, שתי אחים, שתיהם היו כולם, כל אחד גדול וענק, והם היו אויבים של דוד המלך שהוא הצאצא של רות, אז מאורפה שהפנתה עורף נעשה הבלבולים של עם ישראל, בעוד כמה דורות הופכת שם, זה לא דור, זה דור אחד בסך הכל, זה בנים של אורפה, הופכים להיות הענקיים האלה, הפלישתיים, שמחרפים מערכות אלוקים, וכנגדה מרות, יוצא מצאצאיה, יוצא מדוד המלך, דוד מלכה משיחה, זה הכל סיפור. כל הסיפור הזה של גוליאת או דוד, שזה מלחמת דוד גוליאת, זה בסך הכל החלטה של כמה רגעים. שתיים הולכות על אותו שביל, שלושתם הולכות על אותו שביל, כולם התייתמו, התעלמנו, כולם אלמנות, וחוזרות בחזרה לארץ, והחמות עם שני קלותיה, ורות מחליטה לדבוק בה, ואורפה אומרת, לא מתאים לי, אני חוזרת בחזרה למקום, אני משתכנעה ממה שאומרים לה, לא רוצה להסתבך ולהסתפח נחלת השם, אני אחזור בחזרה לזרע המלוכה, למקום שמשם הגעתי, אני אהיה שם. באותו לילה, זה בעצם אותו יום שמגיעו, באותו רגע שרות נדבקת ונאחזת בכל הכוח בחמותה, בעצם מסתפח לעם ישראל זרע המלוכה. זה מאוד מעניין, זה פלא גדול. איך המלכות של עם ישראל לא מגיע מתוך השורשים היהודים המקוריים, אלא דרך סיפור של גירות. ויותר מזה, אם דפדף אחורה בהיסטוריה, נמצא שהצד הקדום עוד יותר של סיפור, של סיפור דוד המלך, בהורים היותר מבוגרים, בדורות היותר קודמים, בנות לוט. זה מתחיל במערה של לוט. סיפור גם כן מהסוג הזה, שמה, משם יצא כל מואב. מואב יצא, מואב שזה רות, המואביה, מאיפה זה יצא? גם הסיפור של בנות לוט, סיפור לא בדיוק, איי איי איי, כן? ומזה מגיע דוד המלך. רבי נתן כותב שהמשיח צריך לצאת מכל הסיפורים מוזרים. כי הוא אמור להתעסק עם כל הסוגים שיש בעם ישראל, ואין מצב שנשמה כל כך חזקה וגבוהה ושכל הגאולה תלויה בה תעבור ככה בכביש ראשי, רק בכל מיני שבילי אפר וכל מיני סיפורים מוזרים, הבעל דבר לא יעצור אותה, ולכן זה סיפורים אחרי סיפורים, וזה לפני כן גם כן יש את הסיפור של יהודה, כן, מגיע מראה מזרע יהודה, תמר, וזה עובר כל דור יש את הסיפור שלו, עד שמגיע בסופו של דבר, יוצא מזה מלכות השם דוד המלך. עכשיו, למה קוראים בשבועות את רות? אז יש, דוד המלך, כן, אבל יש בו, לפי פנימית יש עוד נקודה. זאת אומרת זה, אבל נתן כותב ככה. הרי קבלת התורה, אנחנו מחכים לשבועות. שבועות זה קבלת התורה. קבלת התורה זה שירדו לוחות הברית על הר סיני וקיבלנו תורה. אבל מה זה קבלת התורה באמת? הרי קיבלנו תורה פעם אחת בהיסטוריה. מה קבלת התורה בכל דור מחדש? איפה מופיע פה כל דור מחדש קבלת תורה? כבר קיבלנו, זהו. ראיתם, אפשר להגיד שפסח זה מובן. זכר ליציאת מצרים. זה זכר, חג שהוא זכר. כולנו יודעים לפי פנימיות שזה מתחדשים כל האורות, נכון. אבל אפשר להבין שזה זכר. אבל לעשות אירוע היסטורי, שוב פעם, אחרי שהוא כבר היה, איך זה יכול להיות? אתה אומר, זה לא זכר למתן תורה. זה חג מתן תורה. כלומר, רגע, קיבלנו תורה, לא קיבלנו? קיבלנו. אז מה אתה משחזר? את מה שכבר היה? כבר קיבלנו, יש לנו ספר תורה. שנה אחרי שבועות לא תהיה לנו תורה חדשה, לא יהיו יותר מתרי"ג מצוות. מה כן יתחדש בתורה? הרי כולם מחכים ומצפים לך אגב. לבתוך התורה, יש, אפשר לקרוא לזה נשמת התורה, אפשר לקרוא לזה הכוח קיום התורה. עכשיו תבינו, כשמסתכלים על עם ישראל לא מבינים בכלל איך עם הזה חי, זה לא מובן בכלל. גם פה בארץ וגם בתפוצות, בכל מקום. בכל דור ודור, עובדים עלינו לחלותינו, מבית ומחוץ. ולמרות הכל עם ישראל חי. למרות הכל עם ישראל עם דופק. למרות הכל עם ישראל ממשיך לייצר וליצור ולהיות דבוק בהשם מסור נפש על קידוש השם. קל וחומר שאי אפשר להבין איך התורה מתקיימת בעם ישראל כל כך הרבה שנים, כל כך הרבה גלגולים, ולא חסרה אות מהתורה ולא נוספה אות על התורה, והתורה משתמרת. זה פלא, זה נס, זה לא פשוט בכלל. זה שיהודי יכול לקום בוקר ולהיות מחובר בכלל לאמונה, זה חידוש. זה לא דבר שאתה יודע שתקמת עם ידיעה מתמול כאמונה, זה דבר שכל יום צריכים לחדש, חדשים למכרים, מה אמונותיך? כל יום בבוקר אתה צריך לחדש את האמונה. זה לא דבר שיש לך בבנק, אתה יודע שיש לי משהו מסוים, יש לי איזה ידע מסוים בראש. לא, גם זה נס. אבל אמונה זה דבר שכל יום מחדש, להמציא אותו כביכול מחדש, הוא נברא מחדש. ואתה כל יום מחדש מתקשר לאמונה, וכל מחדש אתה נעשה יהודי מחדש, אכן אתה מברך כל בוקר מחדש שלא עשה אני גוי, למה? כבר ברכת פעם אחת. כל יום מחדש. כל יום מחדש, אתה, מי שאתה כל יום מחדש, זה בריאה חדשה לגמרי. הכוח הזה לקיים את התורה ולהיות מחובר לתורה ומחובר להשם ולאמונה, זה כוח רוחני שהוא רוח הקודש. כתוב שעם ישראל, אם לא נביאים הם, בני נביאים, זה ציטוט שמופיע הרבה פעמים בגמרא בנושאים הלכתיים שאומרים, אנחנו להם לישראל, אל תתווכח איתם, עושים משהו, אם לא נביאים, בני נביאים הם, סמוך על עם ישראל. זה לא סתם אמירת כנף, זה נקודה שהיא מאוד עמוקה, שלכל יהודי יש רוח הקודש, לאו דווקא פעילה ברמה של נביא, אבל רוח הקודש ברמה של יהודי. אם אתה יהודי אתה יודע, כמו השני מלכות, אני יודע שיש לו, איפה אתה יודע? יש לי רוח הקודש, באמת לא סיפרת, יש רוח הקודש, תשמעו מהיום יש לי רוח הקודש. לכל די יש נקודה שנקראת רוח הקודש, שזה רוח חיים מלעילה, מלמעלה, היא לא רוח שתלויה במצב רוח, היא רוח שהיא על מצב רוח, עם יותר ממצב רוח שמשתנה, וזה רוח של קדושה שנושאת את הנפש היהודית בכל מצב. משם אדם מקבל את הידע שלו, שוודאי שיהיה גן עדן, וודאי שיש נצח, וודאי שהקדוש ברוך הוא משגיח עליי, וודאי שיהיה טוב. אתה מתחבר לזה. אם אתה לא מתחבר, אז אין קשר, אתה צריך להתחבר לווי-פיי, זה כן להתחבר לרוח בקדושה. להתחבר לזה. להיות מחובר לעניינים, כי כשאין לך את זה, אז אתה לא מחובר, יש לך את המכשיר, אבל אין לך את הקשר. יש לך ראש, אבל לא פעיל. לכן צריכים להתחבר לרוח הקודש. אבל יש רוח הקודש, משם ינקו כל הקשנים את הקשנותם. רות, שמתעקשת לדבוק בחמותה, חרף כל העזרות. וכתוב, זה מאוד מעניין, לא נתעסק מזה עכשיו. אבל היא מתעקשת, יש דו-שיח מאוד מעניין. אומרת, עמך עמי, ואיך משמעות, באשר תלכי ילך, באשר תקברי אפילו באיפה שתקברי, גם אני אקבר, באשר תמות ימות. אומר אז רבי נתן, היא ענתה לו תשובות על כל השאלות שלה. וחלק מהשאלות היו הקשות מאוד. היא אמרה, תדעי לך, שברגע שאת מתגיירת, את מקבלת את כל החובה של כל המצוות, יש מצב שאת מתחייבת לפי בדין במיטה, אם את לא תהיה בסדר. אומרת, אני אקבר אפשר תקברי. יש בית קברות מיוחד לאלה שנהרגו על שלא היו בסדר, גם שם אני אקבר, אני מוכנה גם לקבל את זה. זה נקודה שאדם אומר, אני רוצה רק, אני דבוק במטרה, לא אכפת לי, אין לי שום דבר שמאיים עליי. אני רוצה את זה, אל תשיח את דעתי עם איומים מנקודות של, אני לא אצליח, אולי תקשלי, אולי תחטאי, אולי תתחווי גנום. לא, זה לא מעניין אותי עכשיו. אותי מעניין מטרה, אל תשיח את דעתי בכלל משום נושא אחר. וזה נקודה שכל יהודי צריך לחיות איתה. כי כל אחד מאיתנו יש הרבה סיבות שאומרים לו, תשמע, אל תתחיל עם זה, לא תצליח אולי, אתה תקבל על עצמך משהו, אתה תתחיל לחפש את השם, תתחיל להיות משוגע, אולי לא תמצא, תיכנס לתסכול, תתחיל לנסות להיות ביישוב הדעת, בשמחה, תהיה מחר מתוסכל, כי לא ילך לך, אז אל תתחיל עם זה בכלל. ואז אנחנו לא מקשיבים שזה הקולות שמעדדים לנו הרבה פעמים בתוך הראש, הפחד מפני הנסיגה. היא אומרת, רות, לא מעניין אותי, אני יודעת מה המטרה, אני מוכנה גם למות בשביל זה, וגם למות בתור פושעת בשביל זה. זה חידוש. גם בתור פושע אני מוכן למות, העיקר לדבוק במטרה. זה החידוש של רות. מאיפה לוקחת את ההקשנות הזאת? את הידיעה שזה שייך אליה? יש רוח קודש. רוח של דוד המלך שכבר התחילה לפעם כביכול בה. איפה רואים את זה? שהשם של רות אומר חזל, למה קראו לה רות? מלשון שדוד המלך עתיד להרוות, רות, רוויה, להרוות את הקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות, כלומר בסבתא שלו כבר, בשם שלה יש כבר את הפעימות האלה של דוד המלך, את הרוח של דוד המלך. ואותה רוח עיקשת, עקשנית, של משיח. למה אנחנו יודעים שהוא עקשן? הוא מחכה לנו עדיין, הוא חייב להיות מאוד 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 עקשן. הוא יושב איפשהו משבש, מכל העניים לפי התיאור של חז"ל, וחובש בתחבושות, ופותח, וחובש, ומוריד, ומושך משחות, ומחכה, מחכה, מחכה, שנים שכבר נסכים לקבל אותו כבר, שנסכים להכיל אותו. אז אם הוא מחכה עדיין, והוא מתכונן עדיין, והוא חוגר את כלי מלחמתו ללחום בכל הרע שבעולם, ולהביא טוב לכל אחד ואחד, ולהביא שמחה לכל אחד ואחד, וישועה, ושלוות הנפש, ונצחיות לכל אחד, סימן שהוא מאוד עקשן, זה רוחו של משיח. ולכל יהודי יש הערה מרוחו של משיח, שזאת הערה שנותנת לו להגיד, תשמע, אתה גדול, אתה עם עץ ביד, אתה שליט על חיות, על עופות רוחות, לא יודע מה עוד, אבל אני יודע שיש, מה לעשות? אני יודע שיש, אני לא אמור לדעת איפה יש, אני יודע שיש, באותו מגיע הרוח שמספרת, נכון, יש. אז רות המואביה, יש לה עקשנות, יש לה רוח חיים בקדושה, שנותנת לה את האפשרות לדלג על כל הסיכויים ולהגיע לעם ישראל. אנחנו קוראים את זה בשבועות, למה? כי הדבר הזה מתעקש, הרוח של רות, הרוח של דוד המלך, מתעקשת במשך שנים של היסטוריה לחדור לעם ישראל, לחדור לעולם ולהפוך לנחלת הכלל. זה נקרא קבלת תורה. הרוח הזאת מתקבלת בכל דור מחדש בדרגה יותר עמוקה. כל שנה של שבועות מקבלים את התורה ברובד יותר עמוק, ואת רוח החיים שבתורה מקבלים בצורה שיותר מכילה, וזה קורה בכל שנה מחדש, מה שלא יתקבל גם בהר סיני. אם אנחנו נולדנו היום, אנחנו יכולים לקבל את השבועות של שנת תשע"ד, אז בשבועות הזה יהיה גילוי תורה שלא היה בכל אלפי השנים ממתן תורה עד היום. מי שלא הגיע, מי שהיה אז הפסיד. כן, באמת, כפשוטו, כן, הפסיד. למרות שאף אחד מהם לא רצה להגיד לדור שלנו כדי להתמודד עם ההתמודדויות האלה, אבל אנחנו הרווחנו את גילוי האלוקות שמיוחד אך ורק לשנה הזאת. מה זה הגילוי אלוקות הזה? הגילוי אלוקות הזה הוא ככה. זה נקרא בתורת רבי נחמן, עם משק שמיים, שם אתה מציע של ינקס, זה הלשון של דוד המלך. הגילוי אלוקות הזה, הוא מותח את היקום למעלה ולמטה. שאתם שכתוב שהיקום, מתי שהוא נברא העולם, הוא התפשט. אז הוא אמר לו, סטופ, תעצור. היום המחקרים מגלים שכוכבים התרחקו, התרחבו, יש כל מיני דברים מעניינים שהם כביכול, לא צריכים שהם יעמתו, זה אמת. הם צועדים מקווה והוא עדיין מתפשט. אבל זה בנתונים שאפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה. מה שבטוח מתפשט זה היקום הרוחני, שהוא גם היקום הפיזי. היקום הרוחני מתפשט כל הזמן. מה זה אומר? כשאדם יודע את הקדוש ברוך הוא ככה, מה זה מה שהוא יודע אותו ככה? כשהוא מכיר אותו במקולת שהסתדר לו משהו, מכיר אותו מזה שברוך השם הוא, יש לו חיים, הוא חי, הוא מכיר אותו, מכיר אותו מספר התורה, לפי הוא שמשיג את ספר התורה, מתפילת שחרית מרחב ורבית שמתפלל, ועוד כל מיני נקודות מפגש שלו עם הבורא. עכשיו תקחו כמה יהודים מכירים ככה את הקדוש ברוך הוא, כל אחד מהזוויות שלו, כי מידת ההיכרות שהעולם מכיר את הבורא, ככה יש חלל של, חלל של מציאות, יש מציאות של אמונה, אמונה היא ככה גדולה. אם יש יהודי שעכשיו גילה עוד איזה השגה באלוקות, זה קורה כל רגע, אז האמונה התרחבה עוד יותר, ואז כביכול מציאות, הנוכחות של הקדוש ברוך הוא התרחבה עוד יותר בעולם, כביכול. אמת, ולכן מתוך כל אחד מתוך הניסיון, מתוך הלימודים שלו, אין ספק שהוא מרחיב את האמונה הקדושה, מרחיב את החלל הזה של היכרות עם השם. מגיעים צדיקים, מוסרים נפש כדי לגלות את הקדוש ברוך הוא עוד ועוד. מה הם עושים? אז יש שתי מקומות שצריכים להרחיב את הגילוי אלוקות. יש למטה ויש למעלה. למעלה זה לרוץ בהשגות. טה-טה-טה. רץ, משיג עוד יותר. כמה הקדוש ברוך הוא יותר גדול, כמה הוא יותר גדול. למטה, מה זה למטה? למטה יש יהודי נפל לדלגל בכל המדרגות. בום, נפל מחוץ למקום שמישהו דפסיק בכלל שהקדוש ברוך הוא יכול לרחם על מישהו כזה. נפל, נפל החוצה עוד. מחוץ למסגרת, מחוץ לבואב. שבו נפל החוצה. אף אחד, אין עדיין בעולם צדיק אחד שיודע שהקדוש ברוך הוא מוכן לרחם עליו כזה טיפוס. אין אדם כזה, אין מי שיכול לדעת. אני לא מדבר על אחד שיושב ואומר, שמרו הקדוש ברוך הוא, אחד שיודע, לא אחד שזרוק חסב דיבורים בלי חשבון, בלי לקחת אחריות על הסיפור. צדיק שיש לו אחריות על הסיפור הזה. אומר, אני יודע שהקדוש ברוך הוא גם אוהב, מכיר ושומר על המצב הזה. כשקורה כזה דבר ויהודי כזה נופל לכזה מקום, יש צדיקים שזה התחביב שלהם, כבר אמרנו, הם רצים החוצה למקום הזה ומגלים גם פה הקדוש ברוך הוא נמצא. באותו רגע, החלל של הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולם כביכול מתרחב עוד ומכיל עוד כמה קילומטרים. הוא תופס עוד מקום, גם פה הקדוש ברוך הוא נמצא. ולכן, כל רגע ורגע, עם ישראל מתפשט מתרחב, האפשרות מתרחבות, אדם משיג את השם בגדלות, בקטנות, והוא מרחיב את הידיעה של הקדוש ברוך הוא בעולם ואת המקום שהקדוש ברוך הוא יכול כביכול להיות בו. כי הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, אבל הוא יכול להיות מבחינתנו איפה שאנחנו מכניסים אותו. אחד הצדיקים פעם שאל את הבן שלו, שהוא בעצמו הצדיק גדול מברובות השנים, איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? מה ענה לו? בכל מקום שנותן לו להיכנס. איפה שנותן לו להיכנס, שם הוא נמצא. ויש צדיקים שעובדים קשה לתת לו להיכנס לכל מקום. והם עובדים בשותף, הם עושים עסקאות עם כל האנשים איתנו עושים. הוא אומר, שמע, אתה נופל? תעדכן אותי, אני מגיע לשם, מרחיב את החלל של הבריאה, ואנחנו עושים עוד נחת תוך הקדוש ברוך הוא. צדיקים עובדים בשותף איתנו, הם מרחיבים למעלה, אנחנו מרחיבים למטה. הם עושים לנו תשובה בשבילנו, כביכול מושכים אותנו, גם פה תעשה תשובה, מעורים אותך לעשות תשובה מכל מצב, ולהכיר את הקדוש ברוך הוא בכל מצב. לכן, התורה שמתקבלת השנה היא תורה שמגלה עוד מציאות השם, גם בגדלות וגם בקטנות. היא מגלה בשבועות בעצם, שזה כתוב שזה ראש השנה לרוחניות, אז איך הצדיקי אמר, זה כבר הוזכר, מי הזכיר את זה? שמעתי את זה פה ושמעתי בעוד מקומות הוא לא מפחד מהראש שנה כל כך, כי יהיה חל להרוב, שזה יהיה עוד פרנסה קצת יותר, פרנסה קצת פחות. אז מסתדר איך שהוא אומר, אבל שבועות, אומר, זה ראש שנה לרוחניות, זה נשמה שלי, אז אני, זה כבר פחד. אז אומרים צדיקים שראש השנה לרוחניות, לחיפוש רוחני, מה זה שבועות? היום הזה שמסמלים בו את רות המואביה שמסרה נפש הרוחניות, ודוד המלך, כבר נראה, זה שבועות. ומה זה עיקר ראש השנה לרוחניות? שביום הזה אתה מקבל תורה, שימו לב, אתה מקבל תורה, כל אחד מקבל בשבועות תורה, פרטית, פרטית, לא חוץ מעם ישראל ביחד, פרטית, פרטית, פרטית לגמרי, שהיא סך ההתמודדויות, הנפילות, והניסיונות והשאלות שיהיה לך במשך השנה הקרובה, אתה מקבל תורה כדי לחיות בכל המצבים האלה, ושתגלה שם, תפקיד לגלות שם את השם. זה לא שאתה מקבל תורה בשביל הסטנדר. רגע אחד, אתה מקבל תורה... אנחנו מתפללים על זה. אז כבר נראה איך זה מאוד קל, בוא תראה כבר איך זה מאוד קל. חייב להיות מאוד קל, כי יש בו הוא לא בא בריתוני עם בריאותיו. אז האישית, אז מה שאומרים עכשיו? שהתורה אמרנו כבר שתורה זה נקבל הוראה, שהיא מורה. מה היא מראה לאדם? את מציאות השם בכל מצב. בשבועות אתה תקבל תורה כמידת אותם מקומות שאתה תבלה במשך השנה. כלומר, אם יש למשל במשך השנה, אתה צריך להיות בעסקי מסע ומתן מסוימים. ובעסקי בית מסוימים, ובעסקי בריאות מסוימים, לטוב ולמוטב, כאותם ניסיונות שאתה אמור לקבל במשך השנה, אתה מקבל תורה כדי למלות אותם את מקומות באור ובנוכחות של השם. זה התורה של כמה שבועות. זה לא רק תורה של סטנדר ושל כולל או ישיבה. זה תורה של למלות את תורת חיים. לכל חלק וכל מקום שאתה תתגלגל ותימצא שם, שככה תוביל אותך לשם, אתה תקבל תורה, ולכן תבינו כמה זה קריטי, השבועות הזה, אתה מקבל עכשיו את היחידה הענקית הזאת, שאיתה אתה תחיה כל השנה, זה כמו מלון חמצן של אחד שיורד צוללן, שיורד ככה לצלול, לעשות צלילה, לצלם ולעשות צלילה. הוא יודע כמה אני יכול לרדת, כמה אני יכול להיכנס, לפי החמצן. אם הוא ייכנס למערה שהוא לא יודע איך יוצאים מנה, אל תסתבך. אם אין לך איזה 20 שעות ככה של להסתבך 20 שעות, אז תיקח אופציה להסתבך שעתיים, לא יותר. גם האדם בעולם הזה מקבל מין בלוני חמצן של הכרת השם, וכנגד זה הוא יקבל את המקומות שבהם הוא צריך למצוא את השם. וזה נפלא. כשאתה מקבל את בלון חמצן הזה, אתה תסתובב בכל מקום, לפי מדרגתך, ואתה תגלה תורה. אתה תגלה תורה, זה נקרא תורתו יהגת. למה כתוב תורתו יהגום יומם ולילה? תורתו. כי תורתו זה נקרא התורה האישית שלך. אתה תהגה בזה יומם ולילה, גם ביום שזה באור, וגם בלילה שזה חושך. לכן כבר אני זורק פה נקודה שאני אדבר על עוד מעט יותר, ערים כל אלה שבועות, נוהגים להיות ערים כל אלה שבועות, יש עניין גדול להיות ער, אפילו לשים כיסמים בעיניים, לשמור את העיניים פתוחות ככה, יש שתי לילות שערים, בשבועות סוכות, זאת אומרת בשנה רבה. בשנה רבה העיקר זה אמירה, אומר רבי נחמן, העיקר להגיד הרבה דיבורים, בשבועות העיקר זה יותר. שתיים צריכים להיות ער ולהגיד דיבורים, אבל העיקר בהושענא רבה זה לדבר דיבורים. בשבועות העיקר זה להיות ער, בכל הכוח להיות ער. היו צדיקים אמרו אפילו לדבר עם גוי, רק את שערך. עדיף לעשות עוד דברים, אבל תהיה ער, בכל הכוח תהיה ער. כי כשאתה ער, אז אתה בעצם מתקשר, העיניים שלך שמעפפות מעבבות, ולא נסגרות, זה תיקון גדול מאוד לעיניים. וחוץ מזה, אתה זוכה להערה מעין אחד רחמה, שזה נקרא עין הדלא נעין בזוהר, עין שלא נרדמת לעולם. זה סוג של השגחה תמידית, שהכל טוב. השגחה מעריך אנפין, זה השגחה מופלא. כשאנחנו עירים, אז זה נאמר עוניו כעיונים רוחצות בחלב. למה בחלב? כי אדם מתי שהוא ער, בסוף הוא ככה עם העיניים למעלה, הכל ישר רק הלבן, רוחצות בחלב. זה דרך ההלצה, אבל באמת, יש השגחה מעיניים שהן רק לבנוניות, שאין שם שום צד של דין. מי שער, כללו שעם ישראל ערים, אז משפיע על כולם את הרחמנות הזאת, וגם כן, למה אתה ער? כדי לחשוף ולהשתוקק. מסופר על רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, שהיה כולו אש לאהבה, צדיק של אש לאהבה. עד היום שמזכירים את השם שלו זה אש, כולם, רבי לוי יצחק. הוא היה, אחרי, בחגים, ברגלים, שיש חול המועד, הרי לא מניחים תפילין שבוע. אז ביום האחרון שחול המועד תמיד, שם זה גם כן יש יום שני, יום שני של גלויות, יום טוב שני, אז זה 8 ימים לפעמים. משבת זה יוצא ממש שיותר משבוע. אז בלילה של מוצאי סוכות או פסח, היו רואים אותו יושב כל הלילה עם העיניים דבוקות באופק, ער כל הלילה. שאלו אותו פעם צדיקים, מה אתה, הוא לא למד, לא כלום, יושב. אמר, אני מחכה לראות כבר את הזריחה, להניח תפילין. געגועים. שבוע להניח תפילין. יש מושג שאדם אומר, אני מתגעגע, לא יכול להירדם, כי אני אמצא עכשיו בירדות, רק נסיים, כי אני רואה שכמוגע. אני כבר, אני לא יכול להירדם. וזה נסיים, רק זה נקודה של שבועות. שבועות זה נקודה שאתה מחפש, ואתה מוכן להיות ער בשביל החיפוש הזה. ולכן אנחנו הזכרנו את דוד המלך ותרות המואביה, רק זה נסגור, כי בשבועות הקלו לי תורה, 5 חומשי תורה. אבל איך אני אקבל את התורה? בא דוד המלך שהוא הגיע דרך רות שכל כולה רק עקשנות וחיפוש, אפילו שהיא הכי אחרונה, הגיעה עכשיו בכלל ממואב. לא כדאי שספר לך את הסיפור מאיפה הגיע, עדיף לא לספר מאיפה הגעת. והגיעה ממואב, ומה? איך היא נהפכת להיות אימה של מלכות? עקשנות. דוד המלך הוא סמל העקשנות. מה הוא עשה? הוא לקח את כל ספר התורה, אמיר את כל האותיות של התורה, הפך אותם לתפילה. הוא לקח חמישה חומשי תורה, עשה חמישה חומשי תהילים, תבינו. הוא לקח את האותיות של התורה, אומר, אתה יודע מה, אני לא יכול. זמירות היו לי חוקיך, לא יכול ללמוד, שער שירים. מתפלל. זה יצא לכל אחד. אתה רוצה לקבל תורה בשבועות, אתה לא יודע מה, כמה אתה יודע, כמה אתה לא יודע. דבר אחד, קח את התורה, קח את הרצונות הטובים שלך, תהפוך אותם לזמירות. תשאיר אותם כתהילים, תתפלל להמון המון תפילות. העקשנות הזאת. תביא לך תורה בכל מצב שבו אתה נמצא, תביא לך רוח הקודש, וכשאתה מתעקש, הכוח שלך להתעקש נמשך בעצם מדוד מלך המשיחה, שהחדיר בגנים של עם ישראל יכולת להתעקש, ולהמיר גם טקסט קשה של גמרא, תהפוך את זה לתפילה. אתה לא יכול ללמוד, תקרא את זה, רק תתפלל לזה. כשאתה ממיר את או מי שלא לומד תורה, נשים שיותר עוסקות בתפילה או בקיום מצוות, אז בעיקר להתפלל על המצוות האלה, על הדברים שרוצים להגיע למידות האלה. וזה זמן נפלא בשבועות, כל עם ישראל קוראים את התיקון של ליל שבועות, שזה לא משהו יותר מדי שכל, קוראים הרבה קריאה, כל עם ישראל נהיה פשוט, כולם קוראים את התיקון, אומרים אני רוצה, קורא את המילים לפחות, שזה כן או השם.